רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. רגע לפני שאנחנו מתחילים, הודעה קצרה. בתוכנית שלנו היום יש עיסוק במוות ובאבל, ובשני מקומות מוזכרות התאבדויות. קחו את זה בחשבון אם אתם מאזינים לתוכנית עם ילדים. לפני כמה חודשים האזנתי לאחד הפרקים האחרונים בפודקאסט Reply All שנסגר ביוני 2022. זה לא היה פרק מוצלח במיוחד, לפחות לדעתי. בפרק הזה אחד המגישים ניסה ליצור קשר עם כל האנשים שנמצאים ברשימת אנשי הקשר בטלפון שלו כדי לשאול אותם מה שלומם. בתקופת הקורונה, כך הוא הסביר, אנשים הסתגרו בתוך עצמם, השתבללו, ועכשיו, כאשר נראה שהעולם חוזר לסוג מסוים של נורמליות, הגיע הזמן לצאת מהקונחייה וליצור קשר. במהלך הפרק הוא השמיע שיחות שהוא ניהל עם כמה מהאנשים שנמצאים ברשימת אנשי הקשר שלו, שבחלק מהמקרים הוא התקשה לזכור מי הם בכלל ולמה הוא הכניס אותם לרשימת אנשי הקשר שלו. בחלק מהמקרים הם לא זכרו מי הוא. בכל אופן, בעקבות הפרק הזה שאלתי את עצמי מה היה קורה אם אני הייתי מנסה לעשות דבר דומה, ולכן בחנתי את רשימת אנשי הקשר שלי. אין לי המון אנשים ברשימה שלי, ועדיין, אתם יודעים, יש, לא מעט. כשהתחלתי לגלול ברשימה, הבנתי שאפשר לחלק את האנשים שמופיעים בה לארבע קבוצות שונות. הקבוצה הראשונה היא של האנשים הקרובים, החברים הקרובים, משפחה גרעינית וכן הלאה, אנשים שחלקם נמצאים בחיוג המהיר. השנייה היא של עמיתים לעבודה, אנשי מקצוע שאתה נעזר בהם לעתים קרובות, אנשים שאתה מדבר איתם אחת לכמה ימים, שבועות, אפילו חודשים. הקבוצה השלישית היא של אנשים שכבר מזמן, ממש מזמן לא דיברת איתם, ואתה שואל את עצמך, בשביל מה אתה צריך את המספר שלהם? אבל הקבוצה האחרונה של אנשי הקשר היא זו שסקרנה אותי. זו קבוצה קטנה, לפחות אצלי היא קטנה, היא מורכבת רק מאנשים שאינם בין החיים. הם מתו, הם נפטרו לפני הרבה שנים, ועדיין, מסיבה כלשהי, השם שלהם עדיין נמצא ברשימת אנשי הקשר שלי. למה? למה לא מחקתי אותם? זה לא שאם אני אלחץ על השם שלהם הם יענו, נכון? למה אני לא מוחק אותם? מה אני צריך את המספר שלהם? אוקיי, חשבתי לעצמי, זו שאלה מעניינת, אבל למה לעשות מזה עניין? תמחק עכשיו. לא, אני לא רוצה, אני לא יכול, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה או לא יכול, אני לא מוחק אותם, גם עכשיו. זה משונה? זה רק אני? החלטתי לבדוק. לפני כמה חודשים, בפתח של אחת התוכניות שלנו, הקלטתי קריאה למאזינים ולמאזינות של עושים טכנולוגיה. קראתי להם ליצור קשר. היי, זה יובל. רגע לפני שאנחנו ניגשים לתוכנית שלנו, אני רוצה לעניין אתכם במשהו. אנחנו עובדים על פרק קצת שונה, קצת אחר לעושים טכנולוגיה, פרק שבמרכזו יעמדו כמה סיפורים אישיים שלכם, של מאזינים ומאזינות. אני יודע שבשלב הזה אני לא מספק הרבה מאוד פרטים, אבל אני אשמח להסביר לכם במה מדובר. בשביל זה אני צריך שתיצרו איתנו קשר, אם זה מעניין אתכם. תשלחו... זו הזמנה כל כך מאורפלת ולא ברורה, שחשבתי שיהיה לנו מזל אם ייצרו איתנו קשר שלושה, אולי ארבעה אנשים. קיבלנו עשרות פניות. מה עושים עכשיו? יותם שלח לכולם שתי שאלות קצרות. האם ברשימת אנשי הקשר שלכם יש אנשים שאינם בין החיים? ואם כן, כך הוא אמר להם, נשמח אם תסבירו לנו בקצרה למה אתם לא מוחקים את הרשומה שלהם. הוא ביקש מהם להקליט את התשובה כהודעת וואטסאפ וגם רשות לפרסם את התשובות. הנה רק חלק קטן מתוכן.
מספר של אמא שלי,
סבתא שלי,
אחד סבא שלי, אחד דוד שלי ואחד חבר.
באנשי הקשר שלי יש את השם של סבתא שלי.
סבא רבא שלי.
יש לי בטלפון. לא רק בן אדם אחד, יש לי כבר ארבעה אנשים שנפטרו.
פר הטלפון של אבא שלי, עדיין שמרו לי באנשי הקשר.
האמת שכן, יש לי שלושה לצערי.
ונזכרתי בשני אנשים.
כן, עבדנו ביחד באותה חברה.
האמת שיש שני אנשים.
אז כן, יש כמובן.
כן, בטלפון שלי יש אנשים שנפטרו.
אגב, היו גם כמה כאלו שאמרו שאין להם אנשים מתים ברשימת אנשי הקשר שלהם, ועדיין טוב לדעת שאני לא לגמרי לבד בעניין הזה. כמובן שהשאלה היותר מעניינת היא השאלה השנייה. למה אנחנו לא מוחקים את אנשי הקשר האלו?
זה לא היה בראש שלי בכלל להתעסק בדברים טכניים ולמחוק מספר מהטלפון.
אני מניח שהרבה כאילו מזה שלא מוחקים זה בשביל כל השיחות שהיו.
את האמת שאני לא יודע למה מחקתי אותו, כי תכלס אני לא מוכר בקשר והמשפחה שלו והכל.
ואני מדפדף לפעמים בטלפון, ואני רואה את האיש קשר שלו עם התמונה שלו, כשהוא מחייך ויפה, אז זה עושה לי טוב להיזכר בו.
הסיבה שלא מחקתי אותו כנראה שאני פשוט לא שם לב למספרים הישנים שיש לי בטלפון ולא טורח למחוק אותם.
זה פעולה אקטיבית ולא ראיתי סיבה או צורך למחוק את המספר טלפון, זה תופס מעט מקום.
אני בדרך כלל לא מוחק מספרים בלי שום קשר, כי פשוט הם נשארים שם.
לא מחקתי טלפון של אף אחד מהעולם יזום.
לא זכור לי שאי פעם מחקתי מספר של מישהו.
זה עדיין מין שמירה על קשר. האפשרות שעוד אפשר להתקשר.
פשוט כי זה מרגיש כאילו אתה עושה משהו אקטיבי כדי למחוק את הזיכרון.
מדי פעם אני מחפש מישהו שדומה לשם שלהם, ומדי פעם אתה רואה בוואטסאפ את השמות שלהם, וככה נכנס לשיחות שהיו, ונותן תזכורת נחמדה.
רגע המכונן, שבו החלטתי באופן ממש מודע, שאני שומר את הקשר שלה בטלפון שלי, שאני נכנסתי לספר טלפונים לאיש קשר, ופשוט תוספתי את התאריך פטירה שלה, והוספתי את הראשי תיבות של זיכרונה לברכה, וזאת הייתה מבחינתי המצבה שלה.
מבין עשרות הסיפורים וההודעות שקיבלנו, הודעות שלכולן נאזנו, ואגב, רובן המכריע הגיע מגברים, אז נשים, בואו. כלומר, באמת, בואו. בכל אופן, מבין הסיפורים ששלחו אלינו, שלושה לכדו את תשומת הלב שלי. היה לי ברור מיד שאני רוצה לשמוע יותר. אז יותם חזר לליעד, יעל ומאיר, ושאל אותם אם הם יהיו מוכנים לבוא לאולפן ולדבר איתנו. הם הסכימו. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. העולם הדיגיטלי שינה לא רק את האופן שבו אנחנו קונים, לומדים, חוקרים או מתבדרים, הוא גם שינה את האופן שבו אנחנו מתאבלים, ואז זוכרים. לכאורה, מספר טלפון הוא אובייקט הזיכרון הסתמי ביותר שיש לנו. הוא לא דומה לתמונת סטיל, סרטון וידאו ואפילו הודעה קולית שמתעדים מרכיב כלשהו מהדמות. הוא אוסף של ספרות שמאחוריו אין יותר שום דבר, ולמרות זאת, רבים מאיתנו מתקשים להיפרד מהמספר. רבים מאיתנו רואים במספר משהו שהוא הרבה מעבר לסתם מספר. למה? התוכנית שלנו היום מורכבת משלושה סיפורים של שלושה מאזינים. כאשר הזמנו אותם לאולפן שלנו, היו לנו פרטים כלליים ומאוד חלקיים בנוגע לסיפור שלהם, ובמהלך השיחה איתם הם הצליחו להפתיע אותי, לעורר בי מחשבה, ולפעמים להצחיק אותי עד דמעות. כל אחד ואחת מהם מאיר נקודה אחרת, ייחודית ושונה, שעוסקת בקשר הכל כך סבוך ומורכב, שיש לנו עם מי שמת ועם מה שהוא מותיר מאחוריו. זו הפעם הראשונה שאנחנו מזמינים מאזינים ומאזינות לקחת חלק כל כך פעיל בעושים טכנולוגיה, ונדמה לי שזו לא תהיה הפעם האחרונה. תכף תבינו למה. מיד מתחילים. ישבתי עם כל אחד מהאורחים שלנו לשיחה אישית שנמשכה שעה ארוכה, שבמהלכה ניסיתי להסביר מה המטרה של השיחה.
טוב, בוא אני אסביר לך מה אנחנו עושים פה. יאללה. שאלה מעניינת מה אנחנו עושים, אני לא בטוח שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים פה.
הראשון להגיע היה ליעד, שלקראת סוף השיחה בינינו אמר משפט אחד שאותו אני לא אשכח לעולם.
אז אני ליעד, זילברמן, בן 48. אני סמנכ"ל תפעול בחברת סטארט-אפ, בתחום הביטחון ותוכנה. יש לנו מערכת שוב, שליטה ובקרה, היתוך נתונים,
אוקיי.
אני איש ברזל, אני מאמן טריאטלון, אני פרמדיק, הייתי ברלוקיישן באפריקה 7 שנים. כן, יש לי סיפורים.
אוקיי, בסדר. מאיפה אתה בארץ?
אני מחיפה.
חיפה?
כן.
אוקיי. ושאלתי אותך על... שאלנו אותך אם יש לך ברשימת אנשי הקשר אנשים שנפטרו והם עדיין שם באנשי הקשר, ואמרת כן. בוא נעבור עליהם, מי הם?
אוקיי, אז יש את אבא שלי.
איך קראו לו?
יורם וילברמן. הוא נפטר לפני 10 שנים. הוא ראשון ברשימה שלי, הוא היה חבר שלי, יותר משהוא היה אבא שלי, בעיקר בשנים האחרונות. היינו מדברים על בסיס יומיומי, לפעמים פעמיים ביום, כשהייתי ברלוקיישן, והייתי במקומות הכי נידחים בעולם. מצאנו את הדרך לדבר כמעט כל יום.
איך? וואטסאפ? סקייפ?
לא, אנחנו מדברים על 2004-2005 וצפונה.
זה ממש טלפון.
היה לנו אירידיום, ובהתחלה אירידיום, אחר כך עוד איזה פטנטים. באיזשהו שלב התקימו לנו אנטנה סלולרית אחת, אז היה לנו גם טלפון.
איפה היית באפריקה?
הייתי באנגולה. 3 שנים ראשונות הייתי באזור שנקרא, בעיר שנקראת וואקו קונגו, יחד עם איתן סטיב, האסטרונאוט השני, שהוא היה אחד הבעלים של החברה, הקמנו שם את פרויקט הקיבוצים. בעצם הרעיון היה לקחת, זה מלחמה אחרי 30 שנה של מלחמת אזרחים קשה, ו-300 שנה של כיבוש פורטוגזי לפני, זה היה בעצם לקחת לוחמים מהממשלה ולוחמים מהמורדים, שעשו שולם, לאחד אותם ביחד ולבנות להם קיבוץ, כשאנחנו יודעים מה הבעיות שהיו אצלנו, ואז לקחנו את הדברים הטובים מהקיבוץ, את הדברים הטובים מהמושב, ניסינו לעשות איזה היתוך, ובנינו להם קיבוצים, 15 כפרים.
הצליח לכם?
כן, היום זה עדיין עובד ועדיין מייצרים שם.
אוקיי.
ביצים, תרנגולות, חלב.
אוקיי, אני חוזר לאבא שלך. כן. אז אתה נמצא שם באנגולה, ואתם מדברים בטלפון. אוקיי.
וזהו, אנחנו היינו חברים ממש, דיברנו על כל דבר, עזרנו אחד לשני בכל דבר, גם דברים בינינו, גם דברים שהוא לא רצה שאנשים אחרים ידעו, גם דברים שאני לא רציתי שאחרים ידעו. גם בתהליך הגירושים שלי, אני גרוש, אז הוא היה מאוד לצידי, ואז נפטר.
באיזה גיל?
72, גיל 72. גם הוא הלך לישון ולא התעורר. כמה דקות לפני זה דיברתי איתו, והוא אמר לי, תשמע, אני עייף קצת, נלך לנוח, נדבר מחר בבוקר, ומחר בבוקר כבר לא הגיע.
הטלפון שיש לך שלו הוא טלפון סלולרי או טלפון בבית?
אז... אחרי שדיברנו, כי אני יודע שזה שם, אחרי שדיברנו, אז פתחתי, ואז פתאום נזכרתי, שכזה שנה אחרי שהוא נפטר, אנחנו החזרנו את הקו, ואז פתאום מישהו קפץ לי באחת האפליקציות, שמישהו הוסיף, לא זוכר מי השם, הוסיף אותי לרשימה שלו, ואז הבנתי שכאילו המספר כבר ניתן למישהו, אז הוספתי את המספר, אבל המספר של העסק שלו עדיין בפנים.
זאת אומרת, המספר הסלולרי מחקת כי הוא עבר למישהו אחר.
כן, אבל של העסק, עדיין שם.
אוקיי.
וחוץ מזה, אני שומר, שאף אחד לא יודע, אני שומר תחת המספר הזה, כל מיני סיסמאות, ולכל מיני דברים. אחר כך אני אראה לך.
זה המספר שתחתיו יש את הסיסמה לבנק, ולקופת חולים.
אתה אמרת.
הבנתי, מצוין, מצוין. אוקיי, בסדר. אז זה סיפור מספר 1.
כן.
מספר 2.
מספר 2 זה דוד שלי. דוד שלי היה סל בחיל הים, בלוגיסטיקה של חיל הים. לא היינו בקשר יומיומי טוב, רוב השנים, כאילו, אהבנו, משפחה. אבל באמת, גם כן, בעשור האחרון שלו, דיברנו הרבה, סביב סבתא וסביב אבא שלי אחרי שהוא נפטר, פחות מעשור אולי, ובכלל, תודה, בן אדם שהגיע לתפקיד כזה בצבא, יש לו ניסיון חיים עשיר, ותמיד היה לו דברים חשובים להגיד, לא יודעים חשובים, אבל מעניינים, ואתה יודע, שאתה יכול לקחת מהם. אז כן, לא דיברתי איתו הרבה ולא הייתי איתו בקשר, אבל כשנפגשנו, אז תמיד היה כיף ותמיד היה מעניין.
מתי הוא נפטר?
הוא נפטר לפני 5 או 6 שנים, משהו כזה. נדמה לי. לא זוכר בדיוק את התאריך. וזה שם, עכשיו, לא זכרתי שזה שם. רק אחרי שאנחנו דיברנו, אז התחלתי לחפש, ואמרתי, רגע, דני, קחו לו דני גזית. דני גם בפנים. אז כן, הוא גם שם. זה הסיפור השלישני, והשלישי על חבר. אנחנו נקרא לו יוד.
אוקיי.
שהתאבד.
באיזה גיל הוא התאבד בערך?
62, אני חושב. אנחנו הכרתי אותו בעצם באפריקה. עבדתי באפריקה כמה שנים. והוא היה, חלק מהפרקט שעשינו, הוא היה אחראי על מה שנקרא חלקות א', אותם חלקות שהחקלאים מקבלים כדי לגדל ירקות צמוד לבית. ובהתחלה היינו חברים טובים. הוא היה לו אגו מאוד מאוד חזק, ולי יש אגו מאוד מאוד חזק, וביחד זה לא הולך, והיה התנגשויות, ולמרות שתפקידים שלנו שונים לחלוטין היו, היה לנו התנגשויות. ולא היינו חברים טובים. עד שאחרי מריבה מאוד מאוד קשה שהייתה לנו, אני עבדתי בחדר שהיה גם המשרד שלי, יחד עם הגרושה שלי, ופתאום הוא הגיע עם הג'יפ שלו בחריקת בלמים, והתחיל לצעוק, לאט, 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 צעקות מטורפות. אני זוכר שאמרתי אז, אני אקרא לה נועה, שהיא הגרושה שלי, אמרתי, תקשיבי, אם הוא עוד פעם רוצה לריב עכשיו, זה הסוף. וירדנו למטה, ירדתי למטה, בכל זאת בריצה, אני הייתי גם פרמדיק שם של הצוות, זה הסיפור. וראיתי נחיל דבורים שיוצא מתוך האוטו שלו ועליו, והוא נלחם עם דבורים, וזה דבורים אפריקאיות. אז אם אתה יודע, אז דבורים אפריקאיות הם... שומרות על הטריטוריה שלהם, והן גם תוקפות. כלומר, הן מרחיקות אותך, זאת אומרת, הן תוקפות.
לא הלפלפיות של פה, של כן. חדרה, זה אפריקה.
אלו מגנות. אפריקה זה אפריקה.
אוקיי.
ואז בסיוע של עוד החבר'ה המקומיים, טזנו עליו מים, התחלתי לטפל בו. הוא כמעט מת. ואני בעצמי באיזשהו שלב ספרנו, הוצאתי לו קרוב ל-80 עוקצים ממנו, אני יודע שאחר כך בבית חולים הוציאו לו עוד 50 בערך, אבל טיפלנו בו, ותנו לו את כל הפרוטוקול טיפול מאלף עטף, ופונה לבית חולים, יום למחרת, סליחה, הוא לא, הוא הזמנו מסוק מיוחד באמצע הלילה, וזה בניגוד לחוקים של אפריקה, קומבינה על קומבינה על קומבינה, ואחר כך היינו במעצר שם 24 שעות, אבל לא משנה, הוא חי. ומאותו יום, הפכנו להיות חברים בלב ובנפש, והייתי חבר של הבנות שלו, ושל מי שהייתה אשתו. הכרתי כבר את הנכדים, וכן, היינו חברים, וזו הייתה הפעם ראשונה שהצלתי אותו.
פעם ראשונה?
פעם ראשונה.
אנחנו סופרים פעמים.
כן.
אוקיי.
ובפעם השנייה אני כבר לא הייתי בתפקיד, אני קידמו אותי לתפקיד אחר, הייתי סמנכ"ל תפעול של הקבוצה בעיר בירה, 420 קילומטר משם, והיה שם פרמדיק אחר, והתקשר אליי יום אחד, אמרתי, תקשיב, יוד, לא מרגיש טוב. ואז בטלפון, בשעת רחוק, הבחנתי אותו, ונתתי הנחיות, היה שם פרמדיק צעיר פשוט, נתתי לו הנחיות איך לטפל.
מה הייתה הבעיה הפעם?
אוטם בשריר הלב.
דרך הטלפון אתה מאבחן אוטם בשריר הלב.
סוג של, תראה, הרבה פרמדיקים הם גם מוקדי, תורני מוקד, אז אנחנו יודעים גם לתשאל, אבל היה גם איש צוות שם שידע לעשות EKG. ה-EKG פשוט לא היה חד משמעי, והיו עוד סימפטומים, והתקשר להתייעץ, ואז תוך כדי זה שאלתי אותו את השאלות הנכון, אמרתי, תעשה ככה, תעשה ככה, קיבלנו תמונה יותר ברורה, וזה היה פעם שנייה. ואז באמת היינו, נשארנו חברים, וזהו, ואז קיבלתי יום אחד הבשורה לפני כמה שנים, לפני 4 שנים.
2018?
משהו כזה, כן. וזהו, ועוד המספר השלישי שנמצא, ומה שמעניין זה שאחרי שדיברנו, אותו מה ניצר את המספרים האלו, זה סתם, אבל אני לא יכול להסיר אותם, ניסיתי להסיר אותם, זה כאילו, האצבע לא מסירה אותם.
תסביר לי למה, הרי, אתה יודע, אני יכול להבין למה אנשים לא מוחקים תמונות, אני יכול להבין למה אנשים לא מוחקים הודעות קוליות, זה משהו שנשאר, זה רק המספר.
זה לא מספר אחד, זה כמה מספר, גם מספר בארץ, גם מספר שם. אני לא יודע, אבל אתה יודע, אני גם בן אדם קצת מיסטי. אני אומר, אולי המספר, אולי היכולת, אתה יודע, אולי יש מישהו בצד השני. זה משהו רגשי, זה כאילו, מסתבר שמספר טלפון הוא, זה הקישור היחיד, מה נשאר לי? כאילו, לבית קברות אני לא יודע. אני לא המשפחה. וגם עברו שנים. וזה אחרי שנשאר לי אותו.
כשאתה נתקל במספר הזה, לפעמים אנחנו גוללים בטלפון, ונתקלים במספר, יש אנשים שכשהם נתקלים במספר כזה, זה גורם להם לעצב, יש כאלה שדווקא מחייכים בשמחה, איך אתה...
וכן, כשזה קורה, אז אני, כשאני פתאום נזכר בו, רואה את המספר שלו במקרה. אתה יודע, סירי לא תמיד מדייקת במספרים, לפעמים מתקשרת לאן שלא צריך.
יצא לך פעם?
יצא איתו פעם אחת, כן.
מה קורה בצד השני? זאת אומרת, זה מצלצל?
לא, אני מיד מנתק, מהפחד.
אתה יודע, חלק מהאנשים אומרים, אקט של מחיקה הוא אקט של כעס. ואני לא כועס, אז אני לא מוחק, כי זה נראה כאילו כשאתה מוחק מישהו, אתה עושה את זה כי אתה כועס עליו, וזה לא הקשר שלי לאותו אדם, אז בגלל זה אני לא מוחק. אבל אתה לא מסתכל בכלל על האקט הזה ועל המשמעות הרגשית שמיוחסת אליו, אלא אתה אומר, אני עצמי לא יכול להביא את עצמי למחוק מספר שכבר לא מחובר לכלום.
בעצם ברגע שאתה מוחק, יש לך, אתה מוחק את קיומו של הבן אדם מהרמה הדיגיטלית, מהזיכרון הדיגיטלי. עכשיו שאתה אומר את הדברים, ואני אישית, אני לא יודע לגבי אחרים, אני אישית מגיע כאילו, זה תמוע בי כל כך חזק הנושא הזה, ואולי בתת מודע אני פשוט לא מוחק. כי המשמעות של למחוק זה למחוק, זה למחוק את זיכרונו הדיגיטלי אצלי במכשיר. נראה לי, לא יודע, עכשיו שאתה הוא אומר את הדברים. הוא שם, הוא איתי, הוא כזה מאמין, אבל את מה שהוא נתן לי בחיים, אני סוחב פה על הגב, איתי, בכתפיים, מרפד אותי, זה שם.
אתה אומר, אני לא כזה מאמין, אבל יש שם איזה משהו כזה...
חד משמעי, אני מיסטי, אני אתאיסט, אוקיי? אבל אני כן מאמין שיש איזושהי אנרגיה קוסמית שעוטפת אותנו.
נתקלתי באיזה מישהו שאני אדבר איתו יותר מאוחר, שאמר, אחרי שהוא מת, הייתי שולח לו הודעות וואטסאפ, ותמיד שאלתי את עצמי, מי מקבל את זה?
יש לי צמרמורת, כי כשאבא שלי נפטר, זה היה טראומה לכולם, הוא נפטר, לא יושבים בחול המועד, אז ואנחנו, עוד פעם, אנחנו אתאיסטים, אז ישבנו גם בכל מיני וגם אחרי. וכל התקופה הזאת, הרבה אנשים לא ידעו. והיה לנו את המספר שלו. קיבלנו כל מיני הודעות. כל העולם, שלח הודעות.
הטלפון קיבל.
המצחיק היה שאחת ההודעות הייתה, יורם, שמענו שנפטרת, אם זה נכון. ואנחנו מסתכלים, ואנחנו לא יודעים לבכות או לצחוק.
זה מצוין. יורם, שמענו שנפטרת.
זו הייתה ההודעה הכי מצחיקה שהייתה. הייתה לנו הודעה, הייתה הודעה אחת למשפחה. אנחנו יודעים שיורם נפטר, אבל אין לנו את המספר שלכם. כאילו, הם שלחו את ההודעה, יש להם, כאילו, לאותו מספר שלו, אבל היה להם פחד להתקשר, אולי הוא נענה. אז הם שלחו אליו הודעה.
שלחו אליו כדי שאתם תראו את ההודעה. מדהים. יורם, שמענו שנפטרת. האם זה נכון? זה סיפור נהדר. אבל, האם, אתה יודע, הרי המספר מחובר למכשיר שמחובר לאדם. השאלה אם עברה לך פעם המחשבה הזאת, לנצל את העובדה שיש כאילו קשר אל האדם, ולשלוח הודעות למרות שאתה יודע שאף אחד לא יקרא אותם. זה משהו שעבר, דווקא כאדם שיש בו איזה מרכיב של מיסטיקה, שאומר, אני רוצה לדבר איתו, אני אשלח לו הודעה.
לא, אבל כן כתבתי, טוב, זה לא קשור, כתבתי לו לעצמי, כאילו, אבל לא, לא שלחתי לו הודעה. גם אני יודע היום שהמספר אצל מישהו אחר, אז יש כבר לך תדע מי זה.
הבנתי. קסים. אוקיי. יורם, שמענו שנפטרת.
זה בטוח נכנס.
זה, אם אני לא אשתמש בזה, זה יהיה פשע נגד האנושות. הסיפור של יעל יוצא דופן, והוא יוצא דופן בגלל שהאישה שעליה היא מדברת לא מתה. היא עדיין איתנו, ולמרות זאת, היא לעתים מדברת עליה בלשון עבר.
קוראים לי יעל, יעל זיידמן. אני עורכת ספרותית. הדברים שאני עושה הרבה פעמים קשורים לזיכרון גם כן, כי אני עושה סיפורי חיים של אנשים. גם עורכת לשונית, וגם עבדתי ברדיו לפני הרבה הרבה שנים.
מאיפה את?
כפר סבא.
כפר סבא?
כן.
עורכת ספרותית איפה אגב?
עצמאית.
עצמאית?
כן. נהדר. גם כותבת. גם הספר המומלץ, אבל אי אפשר להשיג אותו בחנויות, נקרא החיוך שהלך לאיבוד, על חתול שאיבד את החיוך שלו.
מה את אומרת?
כן.
אוקיי, אז זה ספר ילדים?
זה ספר שמיועד לכל גיל, כמו העץ הנדיב, למעשה.
אוקיי, טוב, בסדר. סיפרת לנו סיפור על אמא שלך.
כן.
תספרי לי רגע עליה.
עליה באופן כללי?
כן, מי, איך קוראים לה?
מיכל.
אוקיי, בת כמה היא?
היא בת 92.
וואו.
עכשיו. היא ילידת 1930. היא מאוד ישראלית, היא נולדה בארץ, היא מאוד ישראלית קלאסית כזאת, כולל זה שהיא לחמה בפלמ"ח ונפצעה, אבל לא בקרב, אבל בכל זאת נפצעה בפלמ"ח.
אוקיי.
והייתה גם מקימי נתיבה למד ה', אבל רוב חייה היא חייתה בעיר, עבדה בכל מיני מקצועות, גם כספרנית, ואחר כך במלהל הנדסה. הייתה אישה יוצאת דופן בצורה, באופי, באמת, היא, מה שחשוב לי להזכיר, זה שלי יש בעיות עיניים רציניות, אמא גידלה אותי מתוך, לעולם לא לרחם עליי. זה מאוד חשוב לחיים. היא לא הייתה אישה חמה, ואני הנה מדברת בהייתה למרות שהיא עוד חיה, אבל היא ידעה לתת הרבה מאוד. במעשיות שלה היא נתנה את החום שלה.
יש לך אחים ואחיות?
יש לי אחות. אחותי גרה בסינגפור כבר הרבה שנים. ובשנת 2012 עברנו לגור ביחד, אמא ואני, כי עכשיו הגיע הזמן שלי להיות, לגמול לה על מה שהיא עשתה כל חייה למעני. ובאמת, ואז לפני 2018, היא קיבלה אירוע מוחי. והכל השתנה במכה. אנחנו אז עדיין גרנו ביחד, היא קיבלה אותו, זה ממש תוך שבוע, היא הפכה מאישה שיודעת מה היא עושה, אישה שאפשר למישהי שממש, בהתחלה עוד היא כן קלטה משהו, אבל שאלו אותה בבית החולים, איפה את נמצאת? היא אמרה באוטובוס. אחר כך זה הידרדר על היום, היא בקושי עונה כן ולא, היא הלכה אחר כך למוסד סיעודי, וההידרדרות הולכת ומתמשכת, אף על פי שאני, שמכירה אותה טוב, אני חושדת בה שהיא מבינה יותר ממה שהיא רוצה שנדע. יש לה את ה... היא עדיין שומרת את הריחוק שהיה לה קצת מהחברה, את העולם שלה יש ושהיא לא משתפת.
אז ממתי היא נמצאת במוסד בעצם?
מאוקטובר 2018.
והיה לאמא שלך טלפון סלולרי? זאת אומרת, הייתם מדברות בטלפון הסלולרי?
אנחנו, היה לה טלפון סלולרי, מעטנו מאוד לדבר בו. הוא, דיברתי בו, למשל, כשהיא הלכה, לא הלכה לאיבוד, אבל אני דאגתי לה, כשאני גרתי בכפר סבא עדיין והיא ברמת אביב, אז ניסיתי להתקשר דרכו, היא הייתה נותנת את המספר תמיד, אבל מהר מאוד היא התחילה לתת את המספר שלי, כשאנשים היו צריכים קשר או משהו. היום אפשר בלי סלולרי, וזה מאוד אכזרי לאנשים סגנים.
כן. איך היא כתובה אצלך?
אז היא כתובה אצלי בתור סבתא.
סבתא?
כן. מפני שהיה לנו בהתחלה, כשהסלולרי רק התחיל, היה רק טלפון אחד במשפחה. והילדים שלי הם אלה שרשמו מי זה מי. ואז היא כתובה סבתא, והגרוש שלי כתוב אבא. כאילו, כן. אף פעם לא שיניתי את זה לאמא.
אני יכול להניח שכבר תקופה ארוכה אתם לא מדברות בטלפון.
אין מה לדבר. היה בסקייפ, היו ניסיונות כשהקורונה, כשהיה סגר, אבל היא לא שותפה פעולה. אז, בניגוד לכשאנחנו נפגשות, היא אפילו לא הסתכלה עליי. כאילו, כשאנחנו נפגשות עם מיטה בי. זה אחת הסיבות שאני חושבת שהיא מבינה יותר ממה שהיא רוצה שנדע.
הטלפון עדיין פעיל? המספר עדיין פעיל?
לא. לא.
ניתקתם אותו?
אין, לא, הוא כן, אני משלמת עליו. כן.
משלמת עליו?
כן.
אוקיי.
אבל זה מעט מאוד, זה כלום, אבל כן, אני משלמת עליו.
הוא מחובר בכלל למכשיר? זאת אומרת, יש מכשיר שאם מצלצלים אליו... מצלצל טלפון איפשהו?
בתיאוריה הוא מחובר למכשיר, אבל מכיוון שהמכשיר לא טעון, אז בעצם אין.
למה בעצם להמשיך לשלם על מספר בתוך טלפון שבו אף אחד לא משתמש?
המספר מאוד קטן, הכסף הוא מאוד נמוך. אני יכולה הייתי להגיד שזה בגלל שאם אנשים רוצים אותה, אולי זה יגיעו אליי איכשהו, אני לא יודעת איך. אבל זה לא, אני לא... מתעכבת על השאלה הזאת בכלל. אני משאירה את זה, לא עושה שינוי. שמה שקשה לי זה השינוי. מה שאמרתי לכם כבר, הוא שבעצם אין לטלפון הזה משמעות, ואני לא מוחקת אותו. היא רשומה כסבתא, עם המספר הסלולרי, ועם הטלפון שהיה בבית שלה, ברמת אביב.
זאת אומרת, יש את שני המספרים.
כן.
גם את הטלפון הקווי וגם את הטלפון הסלולרי.
כן.
ואת שניהם את לא מוחקת.
שניהם אותו איש קשר.
כן.
אני בעצם לא חשבתי על זה כל כך, עד שאתם לא שאלתם את זה, אבל בדיעבד, כששחזרתי, אני הבנתי שאני לא מוחקת, כי אני, יש בזה משהו של מחיקת עם עצמה, אם אני מוחקת את המספר. יש בזה משהו סמלי. ואני יודעת, יהיה לי מאוד קשה למחוק את זה היום, גם מפני שזה ירשמה כסבתא, ואז אני מוחקת לא רק אותי, את אמא בשבילי, אלא גם בשביל הילדים שלי. וזה באמת קשה, זה בלתי אפשרי למעשה. אני עכשיו עוד פעם חושבת על זה, אני לא רואה את עצמי עושה, יש בזה משהו סמלי. אבל יש בזה גם משהו טוב מבחינה מסוימת, כי... ההתמודדות שלי עם המוות שמתקרב, היא, אני מנתבת אותה לזה, זאת אומרת, כאילו אני יכולה, אני מתמודדת עכשיו עם דברים שהייתי מתמודדת עליהם אחרי מותה, וזה יקל אליי אחרי שהיא תלך לעולמה.
מה את חושבת שיקרה אחרי שהיא תלך
לעולמה? אחרי זה אני אמחק.
כן?
כן. וזה יהיה אירוע משמעותי בשבילי, וזה יהיה אירוע טוב. כי זה תהיה סגרת מעגל כזאת. זה עושה לי טוב, בדיעבד, כאילו שוב, אני לא חשבתי על זה לפני זה, אבל זה יוצא טוב שאני כרגע לא מוחקת. שההתמודדות שלי עם זה, זה כשהיא עוד בחיים. כי הרי איבדתי אותה.
את נורא בטוחה שתמחקי את המספר אחרי מותה, ואני רוצה להגיד לך שדיברנו עם כל מיני אנשים, שההורים שלהם, קרובים שלהם, חברים שלהם, נפטרו כבר לפני הרבה מאוד שנים, הם לא מסוגלים למחוק.
אני גם יש לי 4 שנים שכבר בעצם אני צריכה, בעצם כבר אין לה מספר משמעות, אז יש לי זמן להתרגל. אחרי השיחה שלכם גיליתי שנזכרתי שיש לי חברה שנפטרה ואת הטלפון שלה לא מחקתי, אבל גם שכחתי, אז אני לא יודעת מה זה אומר. אני חושבת שהמחיקה היא טובה בשבילי.
תסביר.
היא טובה. כי זאת השלמה. זאת השלמה עם המוות. זאת אמירה, אוקיי, היא נפטרה. זה כמעט טקס המחיקה תהיה. ומעניין מה הילדים שלי יעשו. כי אחת הסיבות שאני לא מוחקת אותה היום, היא שהיא רשומה שם כסבתא, ולכן למחוק אותה, זה למחוק לא רק אותה בשבילי כאימא שלי, אלא גם אותה כסבתא שלהם. אני לא יודעת מה הם יעשו עם המחיקה, לא שאלתי אותם. אני לא רציתי להעלות את זה עכשיו, אבל לי זה... אני למדתי פסיכולוגיה, אני מכירה את ההתמודדויות עם אובדן, וזה השלב של ההשלמה, המחיקה.
בעצם מעלה פוטזה נורא מעניינת, שבעצם אומרת, בסאבטקסט שלה, אנשים שלא מוחקים, מנסים לחמוק
כן.
מהמשמעות של אדם שמת. הם לא רוצים להשלים, הם לא רוצים לסגור את המעגל, כן. לכן הם משאירים אותו פתוח.
בדיוק, כן. יש מחיקות שנעשות לדעתי כי אתה כועס על הבן אדם שמת. שנעשות לדעתי בצורה אגרסיבית, בצורה שלי לא תהיה כזאת. לא. באמת, היא תהיה טקס טוב. אפילו שהיא לא תהיה טקס, אני לא אשב ואשיר שירים ושאני אזכר וכאלה.
אבל את אומרת, האירוע הזה של המחיקה הוא סוג של טקס.
כן.
טקס דיגיטלי, כן. טקס אזרחי דיגיטלי.
כן, כן, בדיוק. זה יהיה לבדי, אבל בשבילי זאת תהיה פרידה. כן, זה משמעותי מאוד. אני חושבת שהמספר מאפשר לנו לדמיין את הישות, יש לו יתרונות על פני הקלטה וכאלה. זאת סבתא כמו שאני מדמיינת אותה לגמרי, בצורה מופשטת. אני לא יודעת איך להסביר.
נורא מעניין, את אומרת, דווקא העובדה שזה לא התמונה כמו שהיא, שזה לא הכל כמו שהוא, מאפשרת לי להכניס לתוך הקונסטרוקט התיאורטי הזה איזשהו משהו שאני רוצה.
כן, כן. וזהו, זה מאוד עצוב, הסיפור של אמא, אבל באמת הייתי צריכה לשאול את הילדים מה הם חושבים.
מעניין, לא חשבתי על זה שבעצם יש למספר יתרון מעצם היותו מנותק ממשהו יותר גשמי, ממשהו יותר אבסולוטי.
כן.
הוא מאפשר לנו חופש פעולה, ולכן אולי אנשים לא ממהרים למחוק אותו, מכיוון שהם צריכים למחוק איזשהו משהו שיש להם בתוך הראש.
כן. אבל מה שמאוד מעניין זה שניסיתי להיזכר מה המספר, כאילו, שאני לא זכרתי פתאום מה המספר. זאת אומרת, זה עצם קיומו של המספר, זה לא המספר עצמו ספציפית, כאילו.
את אפילו לא זוכרת מה המספר.
עכשיו אני זוכרת, אבל לרגע לא זכרתי פתאום. אולי זה היה סוג של, גם סוג של התמודדות. אבל זה בעיקר שיש לי סבתא בטלפון. כן. אני חושבת שהוא נותן לי משהו איפשהו.
מה הוא נותן לך?
זה עדיין איזשהו, באמת, איזשהו זיק לחיים. אפילו כשהיא בעצם לא מתפקדת בכלל, עדיין זה תזכורת של החיים היפים שהיו לנו ביחד, כאילו.
המספר.
כן.
חמש דקות על 50 שנה.
בשנת 1972, כשתעשיית ההייטק הישראלית הייתה עדיין בחיתוליה, הוקם במתחם הטכניון בחיפה המרכז המדעי של IBM בישראל. מאז הפך המרכז לאחת ממעבדות המחקר הגדולות והמשפיעות של IBM בכל העולם, מעבדה שמאגדת בתוכה מאות חוקרים וחוקרות העוסקים בתחומי טכנולוגיה מובילים כמו בינה מלאכותית, מחשוב ענן, סייבר, מחשוב קוונטי וגילוי מדעי מואץ. מה עושים במעבדות האלו? היום אני מדבר עם דוקטור סגב וסרקרוג, חוקר בכיר במעבדת המחקר של IBM בישראל בתחום אופטימיזציה של קבלת החלטות ותורת המשחקים. סגב, שלום.
שלום וברכה.
אתם עוזרים לארגונים לקבל החלטות בצורה טובה על ידי שימוש בכל מיני כלים מתמטיים. מה בעצם הבעיה של הארגונים? איך אתם עוזרים לפתור את הבעיה הזו?
אוקיי, אז כמובן שארגונים כבר היום מקבלים המון החלטות במגוון מאוד רחב של תחומים, שזה תחום המקצועיות שלהם. אבל היום המצב נהיה יותר ויותר מורכב. יש הרבה יותר נתונים שצריך לקחת בחשבון. ההחלטות צריכים לשלוט בצורה הרבה יותר דינמית, כמו שאנחנו רואים, למשל, בעקבות מגפת הקורונה שעברנו כרגע. ומאוד קשה לקחת בחשבון את כל הנתונים ומגוון כל האפשרויות שיש כדי לקבל את ההחלטות בלי איזה שהם כלים נוספים. ולכן מה שאנחנו עושים זה בעצם בונים כל מיני מודלים מתמטיים שיודעים לקחת ותכלל את מגוון הנתונים, יודעים לקחת בחשבון את מגוון האפשרויות, ולתת המלצות למקבלי ההחלטות, או לתת להם בעצם עוד כלי נוסף, עוד אינפוט נוסף, איך לקבל את ההחלטות בצורה טובה יותר. באמת עשינו את זה במגוון מאוד רחב של תחומים, אחר משיבוץ צוותי טיסה, שיבוץ משמרות טלפוניות, הובלת מכולות ריקות, שזו דוגמה שאני גם אחזור עליה בהמשך, ואפילו בתחומים כמו טיהור שפחים או ניהול רשתות מים.
תן לי דוגמה לאתגרים שאתם נתקלים בהם. תן לי דוגמה למה האתגר הזה הוא כל כך מורכב, כל כך מסובך.
אז בואו ניתן דוגמה קונקרטית שזה מתחום המכולות הריקות. זאת אומרת, יש חברות ספנות, וזה מאוד אקטואלי היום בעידן הקורונה ששרשרות הספקה, שהמטרה שלהם כמובן היא להוביל סחורות מנקודה אחת לנקודה שנייה, ליעד מהמקור. כדי שאפשר להביא את הסחורות, צריך שהן מכולות ריקות מהמקום שממנו הסחורות צריכות להיות מובלות. ולכן צריך לתכנן איך להוביל את המכולות האלה, כי בעצם הובלת המכולות הריקות זה עלות נוספת. עכשיו יש המון נמלים שמהם אפשר להעביר מכולות, בדרך כלל זה חברות ספנות שיש להם המון עוניות, צריך לקחת בחשבון מתי המכולה צריכה להיות במקום שהיא צריכה להגיע, אפשר להוביל אותה דרך הים, אפשר להביא אותה דרך רכבות, אפשר להביא אותה דרך מסעיות, ואכן יש המון המון משתנים שצריך לקחת בחשבון. והיום באמת נעשה בדרך כלל די מנהלים אזוריים שיש להם המון ידע ויודעים לעשות את זה בצורה טובה, ואנחנו הראינו שבאמצעות הכלים המתמטיים אפשר בעצם לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה, לקבל את ההחלטות בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר זולה, מה שעוזר מאוד לחברות האלה להיות יותר ויותר תחרותיות וגם יותר יעילות ולהוביל את הסחורות לאיפה שצריכים אותם.
אז איך באמת פותרים אתגרים בצורה יותר טובה? בואו תכניס אותנו קצת למאחורי הקלעים. איך אתם עושים את זה?
הדרך שבה אנחנו עושים, אנחנו בעצם יוצרים מודלים מתמטיים מתחום תורת האופטימיזציה. זה מודלים די מורכבים, ולכן צריך מומחיות די גדולה כדי ליצור את המודלים האלה, וצריך גם זמן. זאת אומרת, צריך להבין, צריך המון אינטראקציה, המון שיחה בין מומחי התוכן בתחום, לבין האנשים שמכירים את המתמטיקה, לדעת איך למדל את זה בצורה נכונה. זה בעצם יוצר אתגרים חדשים, איך באמת מייצרים את המודלים האלה בצורה הרבה יותר מהירה וטובה, ואיך משנים אותם בהתאם לתנאים המשתנים, כדי שאפשר להביא את היתרונות האלה בצורה יותר מהירה להרבה יותר ארגונים. יש אלמנט נוסף שהיום יותר ויותר החלטות, יש בהם כמה גורמים מעורבים, כל אחד בא מנקודת המבט שלו וכולם צריכים להילקח בחשבון. ולכן הצורה שבה אנחנו מתמודדים האתגרים האלה, באמת לחשוב איך אפשר לפשט את יצירת המודלים המורכבים האלה, איך להביא את זה לרמה שבעצם מקבלי החלטות הם אלה שיוכלו בצורה כמה שיותר ישירה לייצר את המודלים, או על ידי הבאת הידע שלהם לידי ביטוי, או על ידי שימוש בנתונים היסטוריים וללמוד מודלים מתוך נתונים. ודרך נוספת זה באמת הידי שימוש בכלים כמו תורת המשחקים, כדי לקבל החלטות בצורה יותר טובה במקומות שבהם מעורבים מספר גורמים.
נהדר. דוקטור סגב וסרקרוג, חוקר בכיר במעבדת המחקר של IBM בישראל בתחום, עכשיו שאני מבין אותו קצת יותר, של אופטימיזציה וקבלת החלטות ותורת המשחקים. סגב, תודה.
תודה רבה.
אחרון להופיע היה מאיר. הוא בחור צעיר, מאיר, והסיפור שלו שבר לי את הלב.
טוב, מאיר הלחמי, בן 30, נשוי אבא לשתיים.
מאיפה?
מנהריה.
מנהריה?
כן, אני עובד פה בתל אביב. אוקיי. אני במקור ממעלות, עכשיו גר בנהריה.
מה אתה עובד?
אני מתעסק בבינה מלאכותית, הייתי עתודאי, למדתי תואר ראשון בכלל באווירונאוטיקה, איפשהו בשנה רביעית הבנתי שהנישה הקטנה של האלגוריתמיקה זה מה שמעניין אותי, ואז הלכתי לשרת ביחידת תוכנה, בתור עתודאי, ושם בכלל עשיתי כזה הסבה, תוך כדי שירות עבדתי בסטארט-אפ, בלגן. שחררתי, ועכשיו אני באיזה סטארט-אפ בתחום האוטומוטיב.
אוקיי. נשמע מעניין.
כן, מאוד, מאוד מעניין.
אתה אומר אלגוריתמיקה נישה קטנה, אלגוריתמיקה זה לא נישה קטנה.
לא, בתוך אווירו, בתוך, האמת אווירונאוטיקה.
אוקיי.
בסדר.
אנחנו שאלנו שאלה, והשאלה הייתה, האם יש ברשימת אנשי הקשר שלכם אנשים שהם כבר לא בין החיים? ואתה חזרת עם סיפור נורא מעניין. מה הסיפור? בוא תספר את הסיפור.
אוקיי, אז אני הייתי עתודאי, ובמעונות הכרתי חבר, שנהיה חבר מאוד טוב שלי, נקרא לו צדיק.
אוקיי. על איזו שנה אנחנו מדברים בערך?
שנת 2011.
אוקיי.
2011. הוא גם היה תודעי, הוא למד בפקולטה אחרת, אבל היינו באותו ביטן במעונות, בטכניון. לא פאר גדול. ונורא התחברנו, נתן לנו את החבורה שלנו, אני, הוא ועוד חבר טוב. ובאמת, עם הזמן היינו באמת בלתי נפרדים. בין אם כאילו בכלל לא להגיע להרצאות ביחד, ובין אם הרבה הרבה שעות בערב, גרנו ממש אחד עם השני, היינו מאוד מאוד קרובים. אחרי בערך שנה, שנה וחצי בלימודים, החבר הבין שזה פחות מתאים לו, הוא בכלל רצה ללמוד משהו אחר, הוא הלך בגלל לחץ במשפחה, והוא החליט לפרוש. הוא פרש, עכשיו שאתה פורש מהעתודה, אין שטיח אדום של כך מה שאתה רוצה, זה לך לגיוס כלל צהלי בהצלחה. והוא הלך להיות מקטירונים.
של איזה, של משהו מסוים?
של מגל, של כאילו כלל צהלי.
אוקיי.
עכשיו הוא עשה את הקורס, הוא נורא נורא, לפחות למרית, אני נורא התלהב מזה, היה נורא 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 צהוב. סיים את הקורס, והתחיל לדבר איתו על תצא כמה מחזורים תצא לקצונה, קיבל מחזור ראשון, תוך, אני לא זוכר במדויק, שבוע, אולי קצת יותר, הוא התאבד.
וואו.
לא השאיר כלום, לא מכתב, לא שום דבר. ערב לפני דיבר עם חברה משותפת, אמר לה נדבר מחר. שוק טוטלי. זה היה ב-2013. עברו כמעט 10 שנים. זה היה הסיפור של ה...
והמספר שלו עדיין אצלך.
עדיין, בטלפון. כאילו, כששאלת את השאלה, כששלחתם את השאלה, זה הפעם הראשונה ששקלתי למחוק, ששקלתי את זה כאופציה, כהאם בכלל זו הייתה אופציה בשלב מסוים. מעבר לעובדה שבשנה הראשונה, אחרי שהוא התאבד, אז שלחתי לו לא מעט הודעות בוואטסאפ, לא ציפיתי שמישהו יחזור, יענה לי אליהם.
מה כתבת?
במדויק אני לא זוכר.
יש לך פה את הטלפון.
יעברו הרבה מכשירים, ווואטסאפ לא היה פעם טוב לשמר את ה...
זאת אומרת, כבר אין לך אפילו תיעוד של זה?
שהשיחות, כאילו, ששלחתי לו אחרי שתאבד, לא. בוא נראה, אם במקרה קרה את נס. לא, אין כלום. יש, לגוגל היה פלטפורמה של מסג'ינג, לא זוכר איך קוראים לה כבר. אז יש לי המון שיחות איתו שם.
שיחות דו-כיווניות?
כן, 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 כן. לא, דו-כיווניות, שיחות אמיתיות של בני אדם. לא של בן אדם וזיכרון. שוב, באמת יהיו סתם שיחות אקראיות של שני ילדים בני 19. אז אני לא יודע...
אז זה, אתה כן. אומר, זה נשמר בפלטפורמה של גוגל.
כן.
כשאתה כותב לו בוואטסאפ, מה אתה כותב?
אני כותב לו, בהתחלה זה היה כזה תהיות של למה. באמת לא זוכר מפורש, אבל לא ראינו, באמת שלא ראינו את זה בה. פעם אחרונה שראיתי אותו, זה היה ביום הולדת שלי, בטכניון, ובאמת שלא ראיתי שום סימנים. לא, הוא כן נראה קצת מדוכדך, אבל בסדר, הוא התגייס להיות מק טירונים כלל צהלי, זה לא פסגת השאיפות שלו. No offense לכל מקי הטירונים מכלל צהלי שמאזינים לפרק. אז באמת בהתחלה שאלתי למה, ובהמשך התחלתי פשוט קצת לספר לו איך לגבי המשפחה שלו, דברים שאימא שלו אמרה לי, כל מיני תהיות שלי. זה בגדול נושאי השיחה שדיברתי איתו עליהם.
יש וי אחד? שני וי? מה התגובה שאתה רואה שם?
פאני סטורי, זה היה וי אחד להרבה זמן, עד שאני חושב שמחזרו את המספר, ומתישהו זה היה שני ויים, ואני חושב שקיבלתי איזשהו כזה סימן שאלה, ולא עניתי לו. גם עכשיו, אם אני נכנס לפרופיל שלו בוואטסאפ, אני רואה תמונה חדשה של מישהו שהוא קלירי לא אותו חבר.
זאת אומרת, העבירו את המספר למישהו אחר.
כן, כן, זה לא יפה. אבל כן, לא היה מענה, תקופה מאוד ארוכה.
ואז פתאום המספר מתעורר לחיים, ואז וואטסאפ אומרת, יש לי פה הודעות שנשלחו מלפני לא יודע כמה שנים, אני עכשיו זורקת אותם, כי סוף סוף התחברת.
כן, כן.
ואז האיש בצד השני שולח לך, מה קורה?
כן. זה היה קצת מביך, אבל מעבר לזה, פשוט אמרתי, אוקיי, אני לא שולח לפה יותר הודעות.
זה קצת, תסביר לי את הרציונל מאחורי ה...
באמת שהיינו קרובים, וקודם כל, היה המון המון בלבול. לא הבנו למה, לא... היו הרבה מאוד ספקולציות, אז האם באמת התאבדות, אולי פליטת כדור, זה לא שקיבלנו איזה דוח רשמי, אנחנו, אולי מניח שמשפחה כן, אנחנו לא, החברים לא קיבלו דוח רשמי מצהל לגבי סיבת המוות. זה פשוט באמת שיעור אותי נורא מבולבל להרבה זמן. אלה היו הודעות הראשונות, נגיד, נקרא, חצי שנה הראשונה. אחר כך זה בעיקר קצת מטומטם, אבל להתקן. זה כזה, לא, אני לא ביקרתי את הקבר שלו בתדירות שבועית. אז נרגיש לי כמו הדרך האידיאלית במרכאות להתקן אותו במה שקורה, בעיקר סביבו.
כשאתה כותב את ההודעות האלה, עובר לך בראש, רגע, מאיר, מה אתה עושה, או כן. שזה מעבר למחשבה הרציונלית?
זה obviously עובר. בוודאות עובר לי בראש. זה כאילו, קצת מטומטם. אבל אני לא הכרתי, כאילו, זה פשוט הדרך שהרגישה לי הכי מתאימה, כי... סתם לחשוב על זה, סבבה, אני יכול. אין בזה אלמנט של תקשורת. זה לא שאני באמת מאמין ש... אני לא, כאילו, אני לא מאמין בחיים אחד מוות, מה שזה לא יהיה. אז אני לא מאמין שאם אני חושב, אומר את זה בכל, הוא רואה את זה. אז אם אני רוצה... יכול להיות שזה אלמנט של לחזור על זה, של אני כותב משהו בפלטפורמה שאני יכול אחר כך לראות את מה שכתבתי, שאני יכול להסתכל ולשחזר את הרגע שבו כתבתי את זה.
זאת אומרת, זה פחות בשבילו ויותר בשבילך. זאת אומרת, זה מתעד עבורך את מה שאתה הרגשת באותו הרגע שבו אתה כתבת.
כן, כן. זה בוודאות לא עבורו, עם כמה שהייתי רוצה שזה יהיה עבורו. זה כן, זה משהו שרציתי להגיד לו ואין לי איך. דרך קרובה.
בעצם אתה אומר, אני כותב לא, אבל אני כותב לי.
כן, כן.
כמה זמן זה נמשך?
ההודעות, ממש ההודעות, אני חושב, סביב השנה, ואז הבלחות ביום השנה או ביום הולדת, דברים כאלה, עד שהמספר מוחזר והחלטתי ששם אני עוצר.
אתה חושב שאתה אבל היחיד ששלח הודעות לוואטסאפ
לא,
שלו?
לא, לא, אני בטוח שלא. כאילו, אני לא, לא מידיעה, אבל אני אופתע אם אני יחיד. כי... אין, לא יודע למה. אולי כך, כי ככה המוח שלי מחוות.
אוקיי, אז בשלב מסוים ממחזרים את המספר, ומישהו אחר מקבל את המספר, לא, אני משוכנע שהוא לא מודע אפילו להיסטוריה של המספר, ועדיין הוא אצלך ברשימת אנשי הקשר.
כן, כן, כן.
עכשיו אתה חייב להסביר לי.
קודם כל, אני מניח שהמספר הזה, שבעליו החדשים ויתרו עליו נורא מהר, כי זו אותה תמונת פרופיל כבר איזה 7 שנים שלנו. שזה לא יהיה, ואני מניח שמתי שאתה מקבל שטף כזה של הודעות זיכרון, אתה חוזר לחברת הטלפון ואומר, אחד אחר בבקשה.
אתה חושב שאותו אדם נפטר מהמספר, כי הוא אמר מה זה הדבר הזה?
כן, אני חושב. אני יכול לבדוק, אני יכול לבטל את ה... כאילו להחזיר את הלאסט סין בוואטסאפ ולראות מתי הלאסט סין שלו. נבדוק?
קדימה.
יאללה, בואו נעשה ניסוי. כמה זמן לא היה לי לאסט סין בוואטסאפ. פעם אחרונה 2015.
זאת אומרת, הוא קיבל את ההודעות ממך, מאיר, ואמר, אוקיי.
הוא מטורף.
זה קצת יותר מדי בשבילי, תנו לי מספר אחר. זאת אומרת, אבל... שעכשיו שוב המספר הזה לא מחובר לאדם אמיתי.
נכון.
זאת הסיבה שאתה לא מוחק אותו?
אני חושב שלא הייתי מוחק גם אם הוא היה פעיל.
בוא תנסה להסביר לי למה. הרי זה רק מספר.
קודם כל זה לא כזה שונה מתמונה. זה איזשהו הקפאה בזמן. של משהו שהכרת. אז המספר הזה, במיוחד בקונטקסט שאתה לפעמים מחפש מישהו עם אותו אות ראשונה ופתאום הוא רגע מופיע לך, זה לא כזה שונה מלחלוף עליו תמונה. זה בא במיוחד, נגיד בוואטסאפ שזה הפלטפורמה שבה דיברנו, אז במיוחד יש את הקונטקסט. אז כשאתה רואה את השם שלו קופץ בוואטסאפ, זה באמת לא פחות מאיזשהו... זה סנאפשוט, פשוט סנאפשוט של הבן אדם. זה עוד הורוקרוקס כזה. זה בפרונט של למה אני לא...
זאת אומרת, מבחינתך זה עוד ייצוג שלו.
כן, כן, זה עוד ייצוג שלו. זה עוד ייצוג, וזה ספציפית הייצוג שהיה לי איתו הכי הרבה קשר בשנה אחרי שהוא התגייס. למחוק את המספר, זו אמרה. זה לזרוק תמונה, זה להגיד אני במודע מוחק את הבן אדם הזה מהזיכרון של הגוגל אקאונט שלי.
זה מתחבר למרכיב אפילו של כעס? אני כועס אז אני מוחק?
לא כעס כמו מונע מעצמי להשלים לחלוטין עם העובדה שהבן אדם הזה נקרא לזה לא קיים כבר.
זאת אומרת, אתה לא מוחק, כי אתה לא רוצה להשלים עם עובדת היותו איננו יותר.
כן, זה... אפשר להסתכל על זה ככה, כן.
כשאתה יוצא לך לחלוף על השם שלו, זה, אתה יודע, יש אנשים שזה מעורר בהם געגועים, ויש כאלה שזה מעורר בהם כעס, יש כאלה שזה דווקא מעלה בהם חיוך. איזה רגשות מתחברים לך כשאתה רואה את השם?
בעיקר... געגועים, עצב, תחושת פספוס.
ובעצם אתה אומר, בתוכי אני מרגיש שביום שבו אני אמחוק אותו, אני אצטרך להשלים עם העובדה שהוא איננו.
עוד טיפה, כן. אני צריך לקחת עוד צעד אחד קדימה, שאני לא חייב לקחת. אני לא חייב.
אתה לא חייב, חייב. לא יודע מה זה חייב, אבל אתה יודע, חלפו הרבה מאוד שנים. ואתה עדיין אומר, מוקדם לי מדי.
כן. מוקדם לי מדי, אני לא רואה את הרווח בזה. זה לא שאני מעוניין לא לחשוב עליו. זה לא שאני מעוניין לשכוח אותו. אין לי שום אינטרס לשכוח אותו. כל השנה שבה לא יצא לי להגיע להזכרה שלו, זה יושב עליי אחר כך תקופה. לא, לא התגברתי על זה. אז אני רואה בזה אפס רווח. זה לא שמעתי שאני רואה את זה, אני סובל. זה לא איזה כאב חזק, הכאב כבר עבר. נשאר הגעגוע.
והמספר הוא מבחינתך ייצוג.
כן, הוא חלוטין, חלוטין ייצוג. כן, המספר עצמו הוא ייצוג.
אתה זוכר אותו בעל פה?
לא, אני לא. אני זוכר מעט מאוד מספרים בעל פה.
זאת אומרת, יש מספר.
קיים מספר.
שאתה לא זוכר אותו.
זה רפרנס, כן.
בדיוק.
אבל בגלל שהוא מופשט, הוא לא דואך. הזיכרון של המספר הוא סטטי, הוא לא דואך. כאילו, זה משהו ש... אני כזה מנתח את זה בלייב איתך. אבל זה משהו שלא נחלש עם הזמן. אחד הדברים היחידים שלא נחלשים עם הזמן. אז זה מקל. כן, מצאתי בפייסבוק מסנג'ר את ההודעה האחרונה ששלחתי לו שם, שם כן שלחתי לו הודעה אחת. היה איזה מקום בילוי בטכניון שבילינו בו הרבה, אני והוא וחבר נוסף. חדר כל מלא קונסולות משחקים.
גיקים.
כן, אז היה שם כזה חדר של רוק-בנד עם טופים וקלדים, ממש נחמד. אז סגרו את המקום הזה, איזה שנה אחרי שהוא התאבד. אז התקנתי אותו. דיברתי לו, שידע. אני מניח שכזה... הנחתי שזה משהו שהוא ירצה לדעת, ואין לי דרך להגיד לו, אז...
איך נראית הודעה כזאת?
אתה יכול לקרוא, אני מוכן שתקרא. לקרוא?
תקחי.
אוקיי. אז... שם של בעל העסק. הוא סוגר את ה-30, 30 מעלות זה שם של העסק. תמיד תהית מתי זה יקרה. הוא פתח... סיפרתי לו מה הוא פתח במקום, מעניין כמה זמן זה יחזיק ותוך כמה זמן הוא יסגור גם את זה, ואז פשוט רשמתי לו, תמיד מוזמן גם בחלום. אמרתי לו, לילה טוב. כי בשנה אחרי שהוא התאבד, חלמתי עליו בגדול כל לילה. אז...
תמיד מוזמן בחלום.
כן. שם פגשתי אותו.
עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומספרי הטלפון המיותמים שביניהם. עמותת ערן מפעילה קו חם לסיוע נפשי ותמיכה רגשית. ניתן לשוחח עם מתנדבי העמותה בטלפון, בצ'אט, בוואטסאפ, במייל, ב-SMS'ים, בחלק מהמקרים 24 שעות ביממה. אם אתם מתמודדים עם קושי וזקוקים לאוזן קשבת, צרו קשר בטלפון 1201-1201 או פנו לאתר שלהם בכתובת eran.org.il. תודה לעורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.